קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
פרשת לך לך פותחת בהיותו של אברהם אבינו בן 75, ומסתיימת בשנה ה-99 לחיי אברהם. כך אומרים הכתובים בפורש, בפתיחתה של הפרשה אנחנו קוראים, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתום מחרן. הפרשה מסתיימת בפסוק, ואברהם בן 99 שנה בהימולו בשר אורלותו. אכן, הפרשה שלנו מסתרעת על פני 25 שנה. 25 שנה שבמסגרתם אנחנו מוצאים את אברהם אבינו מתואר בהקשרים שונים. אנחנו יודעים מתוך כל חיי אברהם שמתנהלים במשך 175 שנה, תחילת התיאור הממשי מלבד היותו שהוא נולד, על כך סיפרה לנו התורה כבר בסוף פרשת נוח, התורה מספרת לנו על אברהם אבינו במשך 100 שנה. אבל לא נוכל ממאה שנה אלה ללכת ולבנות יומן שישקף נאמנה את מעשיו של אברהם אבינו יום יום שעה שעה. התורה, כמו בכל העניינים האחרים, בחרה להביא לנו מקבץ של דוגמאות. מקבץ של דוגמאות של אירועים שבאמצעותם רוצה התורה לשקף לנו את דרכו של אברהם, את אישיותו של אברהם ואת ייחודו של אברהם. כך גם במקרים אחרים, כאשר התורה מספרת לנו על דמותו של יצחק, יעקב, יוסף, משה רבינו, דוד המלך ועוד דמויות רבות אחרות. התורה עושה זאת, או הכתובים עושים זאת, באמצעות אירועים מייצגים. אירועים שבאמצעותם הכתוב מנסה להסביר לנו מה אופיו של האיש, מה רעיונותיו, מה המסרים שהוא רוצה להעביר לנו באמצעות אותם אירועים מייצגים. וכך גם אנחנו נראה שהפרשה שלנו יש בה סדרה של אירועים שבאמצעותם מתחיל אברהם לצעוד את צעדיו. למען האמת, חלה תפנית גדולה בראשיתה של פרשת לך לך. הגעתו של אברהם אבינו לארץ כנען מביאה איתה ברכה. הדיבור הראשון בארץ, וירא השם אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. ויבן שם אברהם, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. הנה כי כן אנחנו לומדים כאן על מהלך חדש. שהרי אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם. כך אפשר ללמוד מחישוב סך הכל השנים שהתורה מתארת לנו מן הדמויות הראשונות, החל מאברהם, דרך צאצאיו השונים, דרך נוח וצאצאיו השונים. העולם החל במבט גדול, בראייה גדולה קדימה. בריאת העולם כללה בתוכה עולם ומלואו. בריאת העולם כללה התייחסות לאנשים שקשורים בעצם לאנושות כולה. הבריאה כולה על כל רובדיה היא עומדת בפתיחתו של ספר התורה. אבל מתוך האירועים שהכתוב מלמד אותנו בספר בראשית, אותם כ-1500 שנה מאדם הראשון עד המבול, אלו שנים שהכתוב מתאר לנו אותם בביטוי של כישלון, כישלונות. ובניסוחם של חז"ל, 2000 שנה של תוהו. שהרי האירוע הראשון, הכישלון של אדם הראשון ואשתו בגן עדן, הקללה, הגירוש, ניתוק האדם מן האדמה. כך בהמשך הפרק הבא, פרשת קין והבל, האירוע שקין רוצח את הבל אחיו, ומכוח כל ההתפתחויות, גם כאן קין מגורש מעל פני האדמה, והוא שוב מתנתק, ואדם ואדמה הופכים להיות מנותקים זה מזה. כך גם ביחס לזרעו של קין. אנחנו קוראים על היכולת של שושלת קין להיות יוצרים גדולים. שהרי קין בעצמו בונה עיר וקורא לה כשם בנו חנוך, אבל קין הרוצח הוא גם יוצר. הוא יוצר מתוך יצר, ולכן היצירה שלו מביאה לעצב. העיצוב מביא לעצב. כך ראינו גם אצל אדם הראשון, כתוצאה מהתנהלות לא ראויה, אנחנו מצאנו כי בעיצבון תוכלנה. אנחנו מוצאים גם אצל האישה בעצב תלדי בנים. וכאן בהמשך לשושלת קין אנחנו שומעים גם על למך. למך זה הוא כפי שהוא מעיד בעצמו רוצח, כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי. ואותו למך הוא אביהם של שלושת היוצרים הגדולים. אנחנו מצאנו שהוא היה אביו של יובל, הוא אבי יושב אוהל ומקנה, ואביו של יובל שהיה אבי כל תופס כינור ועוגב, והילד השלישי הוא תובל קין לוטש כל חורש נחושת וברזל. הנה כי כן למדנו שיצירה שקשורה ביצר מהווה תהליך של עיצוב המביא לעצב. ואכן תולדותיהם של הצאצאים הבאים רומזים לנו על פני שנים רבות דרך שמות השושלות, שזה כל מה שהכתוב מספר לנו על אותם שנים רבות מימי התולדות הראשונות הללו. במקביל הכתוב מספר לנו על שושלת שט. שט זה שנולד כשת לי אלוהים זרע אחר תחת קין, ואותו שט הוליד בנים גם כן. יש לו בן שנקרא אנוש, ואין לו מקבילה בשושלת קין. אנחנו מכירים גם מאחר מכן את מהללאל. הוא מהלל אל, מקבילו של מהללאל בשושלת של קין הוא מחויאל. הנה מחויאל מוחה את האל, וזה מהלל את האל. הזכרנו את אנוש, את האנושי, שהוא גם זה שבימיו החלו לקרוא בשם השם. אנחנו מוצאים בהמשך השושלת שמות נוספים. כאן יש ירד ופה יש עירד. בשני השושלות יש חנוך, אלא שהחנוך של שושלת קין הוא באמת חנוך, ואילו פה חנוך בשושלת שט הוא זה שהיה מתהלך את האלוהים. ובהמשך גם מצאנו למך נוסף, אלא שלמך זה איננו כלמך מקבילו בשושלת קין. למך זה הוא הוליד את נוח, ונוח נאמר עליו זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו, מן האדמה אשר אררה השם. אכן נוח הוא האיש שבמידה רבה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו, מן העצב של מעשינו. ונוח זה נעיד עליו הכתוב בתחילת פרשת נוח, שנוח זה יתהלך את האלוהים, יתהלך נוח, כשם שעולה ומתאים לכל השושלת של שט. הנה אנחנו מוצאים שהדור כולו שישחיד דרכו, והכתוב מציין בקצרה, והיא כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. הנה הכישלון של בני האלוהים, אותם אנשים נכבדים, אותם אנשי מעלה, אנשי האצולה של אותה עת, עשו את ההשחתה המוכרת של בני ההנהגה, שלקחו להם נשים מכל אשר בחרו. סברו שכל מי שנמצא תחת ידיהם, רשאים לעשות בו ככל העולה על רוחם. זאת הסכנה וזו גם הבעיה. ועל כן באה המסקנה הקשה, וירא השם כי ראה רבת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, והתעצב אל ליבו. ויאמר אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה. הנה המבול, המבול אשר מוחק את האדם מן האדמה. שוב נתק בין אדם לאדמה. ונוח בונה עכשיו, והוא יוצר, הוא יוצר יצירה נכבדה, הוא בונה תיבה, אבל התיבה הזאת נבנית בהתאם לצו האלוקי. עשה לך תיבת עצי גופר. הקדוש ברוך הוא מצווה אותו. זאת יצירה שמותאמת לצו האלוקי, והיא משמשת כעובר או כרחם שבתוכו מכלילים את האנושות כולה, את נציגי האנושות כולה, את נציגי היצורים השונים שהקדוש ברוך הוא החליט למלט מן המבול, וכל אלה יחד ניצלים ויוצאים מתוך הרחם הזה בתום ימי המבול. אנחנו רואים פה בתהליך שבעצם דומה לפתיחתו של העולם. אדם הראשון שנוצר עם תקוות גדולות, והפתיחה הייתה כפי שאמרנו לכלל האנושות, ברכתו הייתה פרו ורבו ומילאו את הארץ. פרו ורבו מופנה לאנושות כולה, ומילאו את הארץ לגלובוס כולו. והנה העולם שהיה בתהליך הבריאה מוקף מים, והקדוש ברוך הוא ציווה, יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה. הציווי הזה היה בו בבחינת בריאה, יצירה, כאותו עובר שנוצר ונולד מוקף מים, ולפתע הוא מגיח ויוצא ונוצר ומתייצבת אדמה, מתייצבת אנושות, ואדם ואדמה אמורים ליצור פה מציאות של לשומרה ולעובדה ולשומרה, והנה החטאים ורצף הכישלונות מחזירים את העולם לתוהו ובוהו. האדם חוזר למציאות הבראשיתית, מבול, העולם מוקף במים. וכשהמים נקבים, כמו שקרה בתיאורה של ראשית הבריאה, שוב יוצא לו האדם מן הטבעה, פעם בריאה יש מיש, והנה אלוהים מברך את נוח כשם שבירך את האדם הראשון ואת משפחתו. פרו ורבו ומילאו את הארץ. גם כאן עדיין הדברים מופנים לאנושות כולה, לעולם כולו. אלא שגם כאן הישועה טרם הגיעה. אמנם נכרתה ברית שלא יבוא עוד מבול על הארץ, אבל מאידך אנחנו מוצאים כאן את העובדה שההתנהלות עדיין רחוקה מלהיות אידיאלית. אנחנו מוצאים את בני נוח היוצאים מן התיבה, שם חם ויפת, ואנחנו שומעים על נוח שנוטע כרם ושוב יוצר, אבל שותה מן היין וישקר. והתגל בתוך אוהלו, וחם אבי כנען רואה את ערוות אביו, ופה מתנהל אירוע של כישלון נוסף. והכתוב מספר לנו בהמשך על הדורות, על השושלות, על 70 אומות העולם שהולכים ומתגלגלים להם כל אחד למחוזו. יש ארץ אחת שמסומנת כבר בשלב הזה. והכתוב מספר לנו בלעת הפצת האנשים, העמים השונים בארצותיהם, ואמירה היא אמירה כללית בלבד שכל אחד פנה למקומו למחוזו. כאן הכתוב מספר לנו על גבול הכנעני, והי גבול הכנעני מצידון בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ואמורה ואדמה וצבועים עד לשה. הנה הם נפוצו על פני כל הארץ, אבל יש גבול של ארץ אחת שכבר מסומנת, שכבר מסומנת כי עתידה להיות איזשהו בסיס, איזה נקודה מהותית שיש בה, יש בכוחה לשנות את פני המציאות כולה. והנה ככן אנחנו מוצאים שגם כל אלה לא הועילו, ויש לנו את מגדל בבל. מגדל בבל שהוא כישלון של דור הפלגה, אותו כישלון ששוב מעמיד את האדם במרכז. אותו מרכיב שבמקום פרו ורבו ומילאו את הארץ, אומרים איש אל רעהו, הווה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה. האמירה הזאת בעצם אומרת, הנה כושר היצירה האנושי. הוא יכול ליצור, זהו הכוח שניתן באדם הראשון שמבדיל אותו משאר היצורים, שרק שורדים, שרק מתקיימים, שאוכלים ומתרבים. לאדם יש כושר יצירה, אבל הוא חייב לעובדה ולשומרה. והנה כאן שוב היצר מתערב ביצירה, והם בונים להם מגדל, ויצר הוא ויאמר הווה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. בניגוד לפרו ורבו ומילאו את הארץ, הם אומרים פן נפוץ על פני כל הארץ. הם מעמידים את האדם, את כושר היצירה שלו במרכז, וכאן הקדוש ברוך הוא מתערב, והגולם לא יקום על יוצרו, והקדוש ברוך הוא מפזר אותם, ויפץ השם אותם משם, על פני כל הארץ. הנה כי כן, שוב האדם נע ונד, נעקר ממקומו ומתפזר לכל עבר. שוב אדם ואדמה בעצם מתנתקים. זהו רעיון בסיסי שאנחנו מכירים אותו היטב גם ביחס לעם ישראל. ולא תקיע הארץ אתכם בטעמכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. הנה הקשר של אדם ואדמה נעוצים בשמירת הכללים שקבע הקדוש ברוך הוא כדי להיאחז במקום, כדי לקבוע את הקשר. כל אלה משמשים כמבוא להולדת אברהם, לפרשתנו. 2000 שנות תוהו, אותם 2000 שנה שבהם העולם מתנהל, הקדוש ברוך הוא כותב לנו בעשרה פרקים לערך, שהוא בעצם לא מתגלגל ליהודים שניתנו לו. וכאן באה התפנית. הקדוש ברוך הוא פונה אל אברהם ושולח אותו, לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך. הנה, אברהם אבינו יוצא לדרכו, בן 75 שנה. הוא יוצא לדרכו כדי לצעוד אל הארץ שעתידה להיות בסיס לתפנית ולשינוי, לתיקון הגדול. וכאן כשמגיע אברהם אבינו לארץ, הוא מגיע ונגלה עליו השם פעם ראשונה כאן, והברכה היא, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ואיבן שם מזבח להשם הנראה אליו. הנה כי כן אנחנו מוצאים את העובדה שיש לנו פה קריאה של הקדוש ברוך הוא אל אברהם, והאמירה היא לזרעך, לא פרו ורבו ומילאו את הארץ כפי שהיה אצל אדם הראשון ואצל נוח שהתחיל עולם חדש. כאן מדובר על זרעך, זרע מסוים וארץ מסוימת, לא עוד כל הגלובוס אלא ארץ מסוימת. יש פה איזה יחידת עילית, יש פה איזושהי מסגרת אידיאלית, אותה מסגרת אידיאלית שכשהקדוש ברוך הוא ידבר עליה בהמשך, הוא יאמר כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. הנה זוהי דרך השם לעשות צדקה ומשפט, הוא מצווה את בניו ואת ביתו אחריו לשמור דרך השם. זה ייחודו של אברהם אבינו, ובעצם בחירת ישראל ובחירת זרעו של אברהם באה כדי להציב אלטרנטיבה לתרבויות ההולכות ומתפתחות בתרבות העולמית. אלה שהובילו את האנושות למבול, לדור פלגה, אלה שהובילו למציאות של בני האלוהים הלוקחים להם נשים מכל אשר בחרו, אלה שהובילו למדינות של ציוויליזציה, של יצירה, שיצר בבסיסה, ואז העיצוב הפך לעצב. יש צורך לתקן את המציאות הזאת. אברהם לא נבחר לצורך עצמו. אברהם, כפי שילמד אותנו הכתוב בהמשך, הוא אב המון גויים. אברהם הוא זה שנברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. זה יעודו של אברהם אבינו. אבל ראשית דרכו, ראשית צעידתו על פני הגלובוס, היא צעידה שנובעת מתוך סימון יחידת עילית. יחידת עילית שאליה ישפו לדמות כל החברה האנושית. כך אנחנו גם אומרים בחזון אחרית הימים, והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. כך גם עולה מתוך התפילה השגורה על פינו, יכירו וידעו כל יושבי תבל כליחה תכרח ברך תשבה כל לשון, לפניך יכרו ויפולו ולכבוד שמך יקר איתנו ויקבלו כולם את עול מלכותיך. כך אנחנו גם אמרנו לא מזמן בתפילת הימים הנוראים, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. וידע כל יצור כי אתה יצרתו, וידע כל פעול כי אתה פעלתו. אנחנו יודעים שיש פה ראייה של המלכת הקדוש ברוך הוא על העולם כולו. מלוך על העולם כולו בכבודיך, ונשא על כל הארץ בעיקריך. הנה כי כן אנחנו רואים שזהו הייעוד הגדול. וכן אברהם אבינו לא בונה לעצמו עיר, הוא איננו בונה לעצמו מגדל, לא כשם שעשה קין ולא כשם שעשו אנשי דורו של פלג. הוא עובר ממקום למקום, הוא דינמי, הוא נמרץ, הוא עובר ממקום למקום. הוא מגיע מאור כזים ועובר לחרן, ומחרן הוא ממשיך לארץ ישראל. הוא מגיע עד שכם, עד אלון מורה, ולאחר מכן הוא מעתיק משם אל בין בית אל ובין האי. והוא בכל מקום חשוב ומרכזי בונה מזבח וקורא בשם השם. הקריאה הזאת בשם השם, אם תרצו, יהודו של האדם. שהרי כך למדנו בתחילתו של ספר בראשית, בפרשת בראשית, הקריאה, היכולת לקרוא, הרוח ממלא לה, בתחילה הייתה מסורה לקדוש ברוך הוא. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קר הלילה. ובהמשך, ויקרא אלוקים לרקיע השמיים. הכתוב מספר לנו בהמשך, ולמקווה המים קרא ימים. הכתוב מספר לנו על העובדה שהקדוש ברוך הוא קרא דברים שונים. כשנברא האדם, הקדוש ברוך הוא הביא את כל הנבראים אל האדם, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולכל עוף השמיים ולכל חיית השדה. זהו הביטוי המעשי ליכולת היצירה שלו, היכולת להתבונן במציאות ולעצב אותה, להיות שותף במעשה בראשית. כשהוא קורא בשם השם, הוא הופך להיות שותף במעשה בראשית. כשהוא מעמיד את עצמו במרכז ומנצל את כושר היצירה שלו לטובת עצמו, או אז בעצם הוא מחריב את העולם. זו בעצם הנקודה המהותית. ואברהם נע ממקום למקום וקורא בשם השם. זוהי המשכה של הקריאה שנצטווה בו האדם הראשון לקרוא ולקדש ולהדיר שם שמיים בעולם, לעצב ולהוביל את המציאות ולהפנות אותה לשם השם. ואכן, אנחנו מוצאים את אברהם אבינו מאוד דינמי, הוא יורד למצרים, וכשנמצא במצרים הוא נפגש עם התרבות הקלוקלת של פרעה, אותה תרבות מצרית שמעצבת את חלקו של העולם, חלק מערס התרבות האנושית העולמית. שם הוא פוגש בעיוותים של השלטון, מעין מה שראינו קודם על בני האלוהים הלוקחים להם אישה מכל אשר בחרו. הוא רק מגיע מצרימה ומיד נמצאת שרה אישה יפה נלקחת מיידית לפרעה. ואילולי ההתערבות האלוקית האירוע היה מסתיים אחרת. אברהם חוזר לארץ ושוב קורא בשם השם, שוב מציב מזבח ושוב פועל הלאה. ופה נפרדות הדרכים בינו לבין לוט. כואב הוא את העניין, כי הוא רוצה או רואה בלוט את ממשיכו. אברהם כבר איננו צעיר, והוא יודע כי לזרעך אתן את הארץ הזאת, והוא רוצה שזרעו, וזה זרעו כרגע, לוט יהיה איתו באותה ארץ, באותו מרחב קיומי. והנה לוט בוחר לו דווקא להתרחק. הוא בוחר להתרחק אל אנשי ארץ כנען, על תואבותיהם. הוא רואה את אנשי סדום שהם רעים וחטאים להשם מאוד, והנה הוא הולך אליהם. וכל זאת למה? כי כולם בשקה. כי ארץ מצרים, ארץ של שפע, ושפע ופשע קרובים זה לזה. כבר אפשר לשחק במשחק האותיות והמילים כפסע בין שפע לפשע. הצעד בין השפע להפשע הוא קטן. זאת תרבות כנען, זאת תרבות סדום. מעשה סדום והמונח הקשה הזה שעד היום מוכר אצלנו, שגובל בעריות, שגובל בפגיעה בזרים, נורמות סדומיות, כל אלה הם דברים קשים שסדום בגלל שפע הטוב שבה, שלא רצו לשתף בה אחרים, שלא רצו שאחרים יבואו אליהם, התאכזרו לזרים כדי שהם לא ייהנו מתוך אותו שפע. ולוט דווקא נמשך לתחום הזה, ואברהם כואב את העניין. והנה הוא מסתלק, והקדוש ברוך הוא מיד מבטיח לו, אל דאגה, הברכה והייעוד יתקיימו. ואם ולמרות הליכתו של לוט והתרחקותו מבית אברהם, התרחקות גיאוגרפית, התרחקות פיזית, שהרי אברהם נותר בגב ההר, במקום הגבוה ביותר, בבית אל, ואילו לוט יורד לנקודה הנמוכה ביותר, טופוגרפית ורוחנית בסדום. מרחק לא גדול גיאוגרפית, אבל מרחק תהומי, גם טופוגרפי וגם רוחני. והנה שוב מצווה אותו הקדוש ברוך הוא ומבטיח לו, אל דאגה, כי כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ. הנה כאן ההבטחה, כי קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ואברהם ממשיך לנוע על ציר גב ההר, והוא יושב באלוני ממרא, והוא יושב בחברון, ושוב הוא בונה מזבח להשם. זו עשייתו של אברהם, דינמי, נמרץ, נע ממקום למקום, ובכל מקום הוא פועל כדי לקרוא בשם השם. אנחנו מוצאים בהמשכה של הפרשה את אברהם הפעיל, העושה, גם בהקשרה של פרשת המלחמה בין ארבעת וחמשת המלכים. זיהוים המדויק של כל אותם ארבעת מלכים המגיעים מארצות הפרד והחידקל איננו לגמרי ברור, אבל ברור לגמרי שזהו מסע רחוק. זאת מלחמה מעצמתית. הרי האנשים והעמים שחיו כאן במרחב של ארץ ישראל העלו מס לאותם מלכים שבאים מרחוק. והם יוצאים במסע מלחמה ארוך כדי לדכא את מרד המיסים שלא רצו לשלם יותר. הם עבדו את כדר לעומר, וב-13 שנה, וב-14 שנה, הוא בא לכאן כדי להקות בהם. והוא יוצא במסע כיבושים שמתחיל בעבר הירדן המזרחי, מסתיים בדרומה של הארץ, וחוזר במערבה של הארץ דרך אזור סדום, והוא לוקח איתו גם את אנשי סדום ואת לוט בתוכם. אברהם אבינו מקבל דיווח על מסע המלחמה הזה, והצבא הוא צבא אימפריאלי. זה לא מסע של מה בכך לבוא במסע כל כך רחוק מאזור אילם, מאזור ארצות הפרד והתחידקל, להגיע לכאן ולנהל מלחמה כל כך מהירה וכל כך מוצלחת ולהקות את כולם בדרך. והנה אנחנו מוצאים שאברהם יוצא למבצע של חילוץ בני ערובה. אברהם אבינו מעורב במציאות. הוא איננו צדיק אנמי, הוא איננו יושב ספון בבית המדרש. הוא פעלתן, והפלטנות הזאת גורמת לו להיות מעורב גם במסעות מלחמה, אם יש צורך בכך, כדי לממש את השפעתו ואת מעשי החסד שלו, הוא חייב להיות מעורב במציאות. ואם יש צורך לצאת למבצע מלחמה מורכב ומסובך, הוא יוצא במבצע של מרדף ארוך טווח, ונחלק לילה על הכוחות ששבו את בן אחיו, למרות התרחקותו ממנו, הוא חש אחריות כלפיו, הוא חש אחריות כלפי אנשי סדום, למרות מציאותם הקשה, כפי שגם יעלה בדיון בהמשך, לכשיגלה לו הקדוש ברוך הוא את רצונו להקות את סדום ועמורה. הנה אברהם נחלק עליהם לילה, הוא מצליח לחלץ את השבועים ואת רכושם, והוא חוזר כמנצח כשמלכי ארץ כנען המערבית לא הצליחו לחולל את השינוי הזה. לא מלכי בקעת סדום וגם לא מלכי צדק מלך שלם, וכולם יוצאים לקראת הגיבור המנצח השב, כמו באיזה מבצע אינטבה, עם כל השבועים ורכושם מרחוק, ממבצע שנחשב בלתי אפשרי ובלתי סביר. והוא חוזר כגיבור מנצח. אברהם גם פה מעביר מסר חשוב. מניין ההצלחה, מניין כוחות ההכאה של אויב אכזר, מניין היכולת לבוא ולעשות צדק ויושר על ידי הכאה של מי שמתנהג בדרך מרושעת. והנה הוא גם איננו לוקח לעצמו דבר וחצי דבר. ברור לו שכל מה שהוא קיבל הוא מאת השם, והוא אומר שהכל שייך לקדוש ברוך הוא. לוחמים שלחמו יקבלו את חלקם. הוא לא לוקח לעצמו, הוא לוקח ומשיב את הדברים למי שנלקחו ממנו. למרות שעל פי אמות מידה פשוטות, מקובלות, הלכתיות וכלל אנושיות, שלל מלחמה שייך למנצחים. הוא איננו לוקח, הוא איננו בא לעשות עסקים ולבנות את חייו הפרטיים ואת עושרו ממעשה מלחמה. כל העשייה נעוצה ברצון מוסרי של תיקון וכל מה שקרוך בכך. ואכן, כשהוא נע ונד במרחבים הללו, והקרב מתנהל בין כל אלה שנעים במרחב הזה, שבין המרחב של ארצות הפרד וחידקל לעבר מצרים, בואכה מצרים, הנה גם ההבטחה בברית בין הבתרים נוגעת למרחבים הללו. זוהי ברית בין הבתרים, זוהי ברית שנוגעת לכל המרחב הגדול הזה. והשפחה המצרית שהוא נושא אותה שוב מחברת אותו לתרבות הכותבית הנגדית, שגם נגדה הוא יצא, גם מולה הוא פועל. אברהם אבינו הוא אב המון גויים, הוא מחובר גם לאנשי סדום וגם לישמעאל ולהגר, הוא מחובר והוא יצא מאור כסדים, והוא בעצם מנסה בתווך בין ארצות הפרד והחידקל לארץ היאור, לארץ הנילוס, להעמיד אלטרנטיבה אחרת. זה האתגר, זה המאבק. ועל כן גם יש מקום לדון על מקומו של ישמעאל בתוך הבית פנימה, עם כל המורכבות של העניין הזה. על בסיס זה גם הברית המיוחדת שנחרטת בבית אברהם, כדי להבליט ולהבדיל את המיוחד במי שמצטרף לחייו של אברהם אבינו, לשליחותו, ליהודו. כי כל מי שנע עם אברהם אבינו, הוא נע ממקום למקום, הוא קורא בשם השם, הוא פועל כדי ליצור מציאות של תיקון, מציאות של שלמות. על אופיו של אברהם, לעומת אופיים של האבות האחרים, לדבר בזאת השם בפרשות הבאות. כאן הבלטנו במיוחד את השוני, את המעבר הגדול שחל בין ימי בראשית לבין ימיו של אברהם. ימי בראשית, כפי שמתוארים, אותם 2,000 שנה של תוהו מבריאת העולם ועד הופעתו של אברהם, בעצם יצרו מציאות שדרשה תיקון גדול, ואברהם מאיר באור גדול ויוצא למסע תיקון גדול ונמרץ שמתגלגל לו בשמי העולם כדי להאדיר מלכות שמיים.